טוב, ערב טוב לכולנו. נחזור לדברים שאמרתי מקודם. אז הלימוד מוקדש לעילוי נשמת קדושים של ישיבת עתניאל, שממש כהיום, כ"ג בטבת, לפני 23 שנים, בערב שבת קודש פרשת שמות, תשס"ג, נקדו לקידוש השם, תוך שהם מצילים הרבה מחברינו. אני הייתי אז בשיעור א' בישיבה, אז הכיר אותם נועם אפטר, יהודה במברגר, צביקה זימן וגבריאל סוטר, השם ייקום דמם. שצביקה וגבריאל היו איתי בשיעור, בשיעור א', וכפי שאמרתי בהתחלה, הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד טעון, ואין פה אמת אחת. אני יכול להגיד, היה לי חשוב עם יוסף ורון ואליהו, אז כל אחד אני מניח גם דיבר קצת מהרהורי ליבו, מניסיונו, כי זה משהו מאוד מאוד סובייקטיבי. ולפעמים גם בתוך תא משפחתי, כל אחד חווה ומגיב אחרת, והקשיים שהיו לי לפני 23 שנים הם לא הקשיים שיש עכשיו, עדיין יש קשיים, והדברים מתחדדים ומתבררים ונהיים גם קשים ומורכבים יותר כל הזמן. אינו דומה חבר קרוב שאבל על חבר שנהרג, לבין שאתה פתאום נהיה אבא ובעל, ואתה פתאום יש לך הרבה מה להפסיד והרבה מה לכאוב בעניין הזה. אז זה באמת כאילו דברים שהתחלתי תוך כדי בעקבות האירוע הכואב, והיו עוד המון המון אירועים אחר כך, תוך כדי השירות הצבאי שעדיין נמשך, מסע אישי שלי, ונתחיל פה עם הדברים, אשמח לשמוע גם את הכיוונים שלכם, אבל אין פה איזשהו, בעיניי איזשהו אמת אחת שהיא אמת לאמיתה, כי זה משהו מאוד מאוד אישי בעניין הזה, בשונה מלכות שבת, שגם שם אפשר להגיד שיש ככה וככה, אבל זה כבר אירוע אחר. טוב, חומש ויקרא הוא חומש עשיר במצוות, החומש עם הכי הרבה מצוות, והחומש הוא דל בסיפורים, ממש בהלימה הפוכה לחומש בראשית, שזה החומש עם הכי הרבה סיפורים, רק עם שלוש מצוות. אז בחומש ויקרא יש לנו רק שני סיפורים. יש לנו את פרשיית המקלל בסיומת של פרשת אמור, ובשמיני יש לנו את הסיפור של נדב ואביהו. אז בואו נראה במקור א', אנחנו בשורה 16 וקפיצות של 5. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה כתורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם, וימותו לפני אדוני. ויאמר משה אל אהרון אשר דיבר אדוני לאמור, מקרובה יקדש ועל פני כל העם יכבד, וידום אהרון. זו לא הפעם הראשונה שיש לנו מוות טרגי בתורה, אבל התגובה של אהרון, התגובה של משה, אבל נראה את ההבדלים ביניהם, מה משה אומר? הוא אשר דיבר השם. ישר, זה מה שקופץ לו, בקרובה יקדש. איפה דיבר השם? איפה השם אמר לו? רש"י. השם אמר לרש"י, אתה אומר. זה מה ש... ואחרי זה, עוד מעט נראה את רש"י, אבל אחרי זה התגובה של אהרון, וידום אהרון, אנחנו עם יוסף רון ואליהו קצת התלבטנו, מה זה וידום אהרון? אז בהתחלה, כולנו היינו בגן, נכון? מה זה וידום אהרון? קיבל את הדין. אבל אחרי זה אמרנו, רגע, אולי לא מדובר בהלם. שזה בעצם הדבר הכי רחוק מלקבל את הדין. אגב, זה לא בכך סותר. כל התשובות נכונות, כי יכול להיות שלבים שאתה ככה וככה. אבל התגובה של אהרון, מסוג הדברים שלפעמים השתיקה היא הרבה הרבה יותר, בתקיעת שופר, אני לא יודע לתקוע בשופר, אבל לא פחות מהתקיעה עצמה, זה הסיומת, אתה אשר היה יודע, כאילו השנייה הזאת לפעמים הרבה יותר חזקה מהתקיעה עצמה. ולפני שניצור לכל הפרשנים, יש לנו, כפי שכתבתי בשאלות הנחיה, יש לנו שני מודלים של התמודדות. דיברנו קצת על אהרון, עוד מעט נחזור לאהרון, אבל כדי להבין יותר מה קורה עם אהרון, בואו נדבר על יעקב. הסיפור של יעקב הוא סיפור, אין מילים. יעקב ממאן להתנחם, והתאבל על בנו ימים רבים. חז"ל מלמדים אותנו שזה לא יום ולא יומיים ולא שבוע ולא שבועיים, ואף על פי שגזרה על המת שמשתכח מן הלב תוך כמה זמן? י"ב חודש, נכון? שנה, פה מדובר על 22 שנים, שכינה פורשת ממנו. כלומר, יש פה גם נזק רוחני גדול ליעקב. אני לא כמובן לא שופט ולא רוצה, לא לעמוד בניסיון, ובהרבה מובנים, ברגע שהבן של יעקב מת, הוא מפסיק לחיות. שם את התמונה של יוסף שנשאר בן 17, וכמו שהוא נשאר בן 17, ככה הוא כראש המשפחה, הכל קופה. הכל נשאר במקום, ואין התקדמות, הוא ממהל להתנחם, וזה, אני לא שיפוטי, זה גם משהו שאנחנו מכירים, כל אחד יכול לחשוב, אנשים שהוא מכירים, שברגע שהיה אובדן קשה, אז נעצרו החיים. פריז כזה, החדר משאירים אותו כמו שהוא היה, ולא משנים, וזה לא פשוט. ולכן אני רוצה לחזור עכשיו לאהרון. מה התגובה של אהרון או של משה? נראה במקור ג' את רש"י. הוא אשר דיבר, היכן דיבר? ונועתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי, זה בכלל בשמות. אל תקרא בכבודי אלא במכובדי. אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום. והייתי סבור, או בי או בך. ומשה שומר את זה בפנים, לא מספר לאף אחד. נדבר בהמשך על העניין של להוציא מה שאתה חושב. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. אז בעצם מה שמשה, לפי רש, מנסה לנחם את אהרון על מות הבנים שלו, האחיינים של משה, הוא לתת לו איזושהי משמעות עמוקה למוות הבלתי צפוי הזה. הוא מנסה לעודד, לנחם, תשמע, הם יותר גדולים ממני וממך. אז קודם כל, לומדים פה יסוד גדול מרש"י איך מנחמים. כן, קודם כל, נראה את זה לפי אבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן, אחד המעשיות החזליות, קורות לב. כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לנחמו. נכנס רבי אליעזר וישב לפניו, אמר לרבי, רצונך אמר דבר אחד לפניך, אמר לו אמור, אמר לו, אדם הראשון היה לו בן ומת וקיבל על התנחומים, אז אתה קבל תנחומים. אמר לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא הזכרת לי צערו של אדם הראשון, מה שנקרא, באתי לך לצאתי מחוזק, להפך. כאילו, באת לנחם ויצאת מבאס, כאילו, מה עשית? טוב, נכנס רבי יהושע, אמר לו, רצונך אמר דבר אחד לפניך, אמר לו אמור, אמר לו, איוב, היו לו בנים ובנות, ומתו כולם ביום אחד וקיבל את הנחומים, אף אתה קבל את הנחומים. אמר לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי שהזכרתי צערו של איוב. נכנס רבי יוסף וישב לפניו, אמר לו, רבי רצונך אמר דבר אחד לפניך, אמר לו אמור. אמר לו, אהרון היו לו שני בנים גדולים, ומתו שניהם ביום אחד וקיבל את הנחומים, שנאמר, וידום אהרון, ואף אתה קבל את הנחומים. אמר לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי שהזכרתם לי צערו של אהרון. נכנס רבי שמעון ואמר לו, רבי רצונך אמר דבר אחד לפניך, אמר לו אמור. אמר לו, דוד המלך היה לו בן, והוא מת. כן, מכמה הבן שלו היה? אני חושב שפה מדברים פה על הבן של בת שבע אולי, או שמדברים פה על אולי על אבשלום, אני לא יודע. וקיבל תנחומים, אף אתה קבל תנחומים. אף אתה רבי קבל תנחומים. אמר לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אז כתב שצערו של דוד המלך, נכנס רבי אלעזר בן ערך. נכנס וישב לפניו, ופה חנוך מוסיף, שאני השמטתי. בוא נוסיף פה את הדברים. הנה, נכנס רבי, פה זה רבי אלעזר בן עזריה, שם רבי אלעזר בן עזריה, כן, הוא מעיר שם זה גרסאות, כיוון שראה הוא, אמר לשמשו, אותו לפניי כלי, הולך אחרי לבית המרחץ, לפי שאדם גדול הוא, ואני יכול לעמוד בו. ואז נכנס וישר לו.
כן, תדייק לנו אחמד על מזה. אבל ישר שיש פה במילים, ולא אותו דבר כמו כל הפאטרן שהיה קודם. ומה כתוב? נכנס רבי אלעזר בן עזריה, כיוון שראהו, הוא הסתכל עליו, ראה אותו, כמו שאמרנו, ראה אותו, ראה את האבל, וזה גם מתחבר על מה שיש בסוף.
כלומר?
שמה הוא אומר בסוף?
הפוקוס שלו, אני באתי לנחם. אני לא באתי לקיים מצוות ניחום אבלים, להגיד איזשהו דבר תורה שלא יהיה זבחי מתים, או סיפור מצחיק, אבל סיפור כואב, שאיזשהו, אני מכיר, לא אגיד את שמו, הוא סיפר לי פעם ש... פתאום 11:30 בלילה, דפיקות בדלת. מגיע איזשהו רב, רחוק משפחה, אומרים לו, הוא כבר יוצא פיג'מה. אומר לו, שמע, כבר אנחנו הולכים לישון עכשיו. הוא אומר לו, רק אם אתה יכול לשבת שנייה, שאני אגיד לך, המקום ינחם אתכם, כאילו הפך אותו לחפצה של קיום של אבלות. זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. כן? בעניין הזה. פה הדגש
שהוא... זה קשור גם לתלמידים בסיפור השני, כן?
כן, כן.
טוב, של הלב טוב.
נכון, יש פה הרבה מה להעריך בנושא הזה, אבל אני, ודאי שתכונת הלב היא דומינת, אבל בואו נראה מה אומר פה בעצם. אני בשורה, עברנו שכבר, כן, בשורה 55. נכנס ישר לפניו, אמר לו, אם שואל לך משל, למה הדבר דומה? לאדם שהפקיד אצל המלך פיקדון, וכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר, אוי לי, אם אתה יצא מן הפיקדון הזה בשלום, אף אתה הרי ביה לך בן, קרא תורה, מקרא, נביאים וכתובים, משנה, הלכות והגדות, ונפטר מן היום בלא חטא, ויש לקבל עליו תנחומין כשהחזרת פיקדונך השלם. אמר לו רבי אלעזר, בני, ניחמתני, רבי אלעזר, בני, ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. אמר, ראית אותי. מה ההבדל? בדרך כלל, שאנחנו מזהים בעיה, אנחנו באוטומטיות, מנסים לתקוף את החזיתית. אתה רואה ילד בוכה, כי לקחו לו סוכריה, אל תבכה, זה לא נורא. אבל מבחינתו, צעק ועפר, יוצא, מבחינתו זה, הלוואי ואני אבכה על דברים באמת משמעותיים שהם יותר, אבל מבחינתו לסוף העולם. ובזה שאתה אומר לו לא נורא, מה אתה אומר לו? אתה לא רואה אותו בכלל. אז מה עושה בעצם רבי אלעזר בן ערך? הוא לא אומר, מה האחים עושים לו? ביג דיל, מה? בן אחד? איוב? אהרון? דוד? מה אתה מתבכיין? מה, כן, שאנחנו היינו בפלמ"ח, אתה יודע איזה מסע כומתה עשינו, בלי זה? נו, מי ישמע? לא. הוא בעצם מעניק לו משמעות. כולם יודעים להסיק לו, מה? אתה לא היחיד, אתה לא הראשון, קרא לכולם, כן, צרת רבים, מחצי נחמה, אבל היא עדיין צרה. ובא בעצם רבי אלעזר בן ערך, רבי אלעזריה, לפי הנוסחות השונות, הוא לא עורך השוואות. במקום להתעמת עם הבעיה, הוא נותן לה פשר, הוא מעניק לה משמעות. וזה הדרך שמנחמים בה, בעניין הזה. לא מדובר פה באובדן. במשקפיים של רבי אלעזר בן ערך, מדובר בהחזרת פיקדון. עכשיו, המעשה אותו מעשה. האירוע אותו אירוע. אבל הוא מעניק לאבל משקפיים, שדרכם הוא יסתכל על העניין הזה. והיכולת להעניק משמעות קיומית לבעיה מקומית, זה הפתח לקבלת הניחומים. זה ויקטור פרנקל עשה מזה קריירה, הוא ידע משהו על סבל אנושי, כן? הוא אמר שלאדם יש משמעות, יש ייעוד, אז הוא יוכל לשאת את זה בהקשר הזה. ואולי זה מה שמשה מנסה לעשות, בקרובה יקדש, כמו שאומר רש"י. הוא אומר, שמה, זה לא סתם. חשבתי זה, אני אתם, הם הרבה יותר גדולים מאיתנו, וזה הייעוד שלהם, וזה מה שנקרא במקום הזה. אבל, במשפחות הכי טובות זה קורה, ולרשי יש נכד. והנכד שלו הרשב"ם, אחיו הצעיר של רבנו תם, שכנראה היה בגיל מאוד מאוד צעיר, כנראה בין 5-20, לא ברור מתי, שסבא שלו נפטר, יש בפרשת וישב הוא מזכיר, שאומר מה אתה לפני סבא שלי וכו'. ולא בפעם הראשונה ולא האחרונה, הסבא חולק על הנכד, אצל רבנו תם זה בתפילין, פה זה בעניין אחר. אז בואו נראה מה הרשב"ם, והרשב"ם הולך בצורה עמוקה ומיוחדת מאוד, ונותן פה איזשהו כיוון אחר להתמודד. אומר הרשב"ם, אני מקריא במקור ה', וימותו לפני השם, ומיד ששמע אהרון היה רוצה להניח העבודה ולהתאבל על בניו. ואומר משה אל אהרון, אל תתאבל, ואל תבכה, ואל תחדל מן העבודה, כי הדבר הזה אשר אומר לך, או שדיבר השם, בקרובה יקדש, וכהנים גדולים הקרובים עליי לשרתני, אני רוצה להתקדש, ולא שיתחלה שמי בעבודתי, שכן אמר לקדוש ברוך הוא והכהן הגדול מאחיו, ואת ראשו לא יפרע וכולי, ומן המקדש לא יצא ולא יחל את מקדש אלוהיו, אם לא יצא קידש, ואין מוקדם אחר בתורה, ולכן אל תניח העבודה, שאתה כהן גדול, ולא תצא ולא תחלל, אלא יתקדש הקדוש ועבודתו על ידך. לפי הרשב"ם, מה הכוונה בקרובה יקדש? רגע, עכשיו יש פחות כהנים בעולם. אתה עכשיו, אם אתה עכשיו תעשה פוס משחק, אני אשם שבעה, אתה לא יכול. עכשיו, אחרי הטרגדיה הנוראית, נשארנו רק 4 כהנים. הכל תלוי בך. ולכן אתה לא יכול עכשיו להפסיק מן העבודה. אתה לא יכול להתאבל. אתה צריך עכשיו להמשיך ולפעול בשביל כל עם ישראל. ובעצם מה אומר פה הרשב"ם? משה, מה אומר לאהרון? קח את הכאב. ותתרגם אותו לאחריות. לפני עשייה, נרגיע את זה במלאכים עוד מעט. תתרגם אותו לאחריות. אני חושב שסבא שלי, זכרונו לברכה, נפטר, אבא שלי אמר, ממש כמה, אבא שלי, אבא שלי, החתן שלו, אמר, רגע, עכשיו יש פחות תורה בעולם, סבא שלי היה רב בארצות הברית, גם סבא שלי היה רב, כמו כל חילוני מצוי בטירונות, אז רבה, יש פחות תורה בעולם. יש לי אחריות. לקח אברך בקרם ביבן, חברו אותה, נשלם לך. אבל בוא נוסיף עוד שעתיים תורה בשבוע. זה לא כל התורה של סבא, אבל בוא נוסיף תורה בעולם, כי עכשיו חסר, יש יותר אחריות על המשפחה שלנו, היה פחות תורה, צריך להשלים את החוסר הזה. ואחריות, אחריות היא מעניקה משמעות. מהמקום הזה. זה לא משמעות, כמו רבי אלעזר בן ערך, שאומר לך, החזרת את הפיקדון, משקפיים השם. הוא מתרגם את זה פה לעשייה. אין לך את הפריבילגיה. תניח כל הידע עליך נשואים. נושאים עיניים, אתה עכשיו חייב לתרגם את זה לעשייה, כי כולם תלויים בך. ופה, אז ראינו איך לנחם אבלים, אמרנו לא לתקוף את זה חזיתית, להעניק משמעות, אבל מה עם האבלים עצמם? איך אנחנו להתמודד? והמשנה באבות, רבי אלעזר הכפר זה הוא, כן, הוא היה אומר, הילדים למות, הבתים מהחיות, והחיים בידון, לדע ולהודיע ולהיוודע וכולי, על כורכך, על כורכך, על כורכך, על כורכך. ובגלל רון אני אוסיף את המשפט האחרון. על כורכך אתה עתיד את הדין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. מה אומר רבי אלעזר רבי אלעזר הכפר? מה אתה רוצה? ומה יש? ומה יש? אתה נולד, אתה מת, זה המשחק, אלה החוקים, זו המסגרת של הכללים, זהו. ואז בא הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק מוסיף כאילו בקטנה. על כורכך, על כורכך, ומה יש באמצע? אבל ברצונך החופשי אתה חי. ברצונך החופשי אתה חי. כלומר נכון, המסגרת היא מסגרת של הכרח, ואולי פה זה הבסיס למה שרון אמר בחבורה שלנו, שהוא ראה את זה, אני ראיתי את זה כמשנה מבאסת. הוא אמר, אבל אם זה על כוחך, אז זה מדין לחשבון. כלומר, ממה היא נפשך? אם יש פה מציאות של דין לחשבון, הסימן שיש טיפיות, ויש דרישות, ויש שכר ועונש, ויש לה את האפשרות. ולכן אולי בעצם הרב סולובייצ'יק לא מוסיף על המשנה, אלא בעצם הוא מפרש אותה, הוא מבין את העומק הזה. אני אגיד, אבא שלי למד אצל הרב סולובייצ'יק 6 שנים, לא ב-YU, אלא בבוסטון, הרב סולובייצ'יק שהרבה לעסוק במשמעות החיים, הוא איבד את אשתו יחסית בגיל צעיר, אחרי הרבה שנים של מחלה.
כן,
זה היה אחד השיעורים החשובים, ואף על פי שהוא הורה להלכה אחרת, אני יודע, אבא שלי שהיה איתו, שכל יום שישי הרב סולובייצ'יק היה הולך ובוחר לקבר שלו. אף על פי ששאלו אותו, אמר לא לעשות את זה. אז אמרו לו, אבל למה אתה עושה? אז הוא התחיל לבכות. כן. ופה אני אומר, זה לא מובן מאליו, זה בכלל לא קל. במקור ח', אני אגיד לפני כן, אם ראינו את אהרון ויעקב, אני שם שנייה בצד את הפירוש של הפוסט טראומה או של ההלם, אלא את הפירוש הראשון שיוסף אמר אצלנו בלימוד, שהוא קיבל את הדין, הוא הבין את האירוע והוא קיבל את הדין, ובעצם הדמות ההפוכה זה יעקב, שמסרב לנחם, שיוצר שיתוק מוחלט, שלא מתפקד, שהבית כופה עליו והכל ככה לא כמו שהיה. והשאלה, איך אנחנו יוצרים סטטוס קוו, אבל בנפש. כלומר, אני לא רוצה להיות אהרון הכהן. להגיב בצורה של וידום אהרון. מצד שני, גם יעקב, זה לא באמת אופציה. מבחינתי לפחות, שלא אל תביאנו, לא יודע, ניסה לא דביזיון. אז איך יוצרים סטטוס קוו? איך הופרים את הפצע, שהוא פצע שותה דם, לצלקת? מה זה צלקת? פה הייתי ילד קטן, יש לי פה אדם חתך, יש לי כל מיני צלקות, אוקיי? עכשיו, אני לא יורד דם עכשיו, זה גם לא כואב לי, בהינתן אם אני לא נובר בזה, אני סכין יפנית, ואני לא, אבל אני זוכר, רואה את זה, ונזכר שבאת בעיה. אז בואו נראה, ופה חשוב רק לסייג, לא מדובר פה באבל כמו שהיינו עד עכשיו, רבי חמאל זכאי איבד את הבן שלו, אהרון שני בנים, יעקב טרוף טורף, מדובר פה בעצם על טראומה קולקטיבית, על טראומה לאומית שאנחנו לא באמת יכולים לדמיין אותה, כי בבת אחת אין מקדש, ומתוך תרי"ג מצוות אנחנו יכולים לקיים היום סדר גודל 273 מצוות מתוך התרי"ג, זה הכל. זה הכל. כל חומש ויקרא, די שיפט על דלית, נמחק לנו, כל עניין של הקודשים, ונוהג במצווה הזו בזמן שהבית קיים, נכון? ספר החינוך? רוב המצוות אפשר לקיים אותם היום. אנחנו ממש במיעוט למיעוט, עוד לא טעמנו כלום, אפשר לא לדבר על יום כיפור, או דברים כאילו, התודעת מקדש והחוויה, וטומאה וטהרה, ו... אז בואו נראה, תנו רבנן, שחרב הבית בשנייה, רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלוש שתות יין, התפלל רבי יהושע, אמר להם, בניי, מה אתם אוכלים בשר ואתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים לגבי המזבח ועכשיו בטל? נשתה יין? שמנסחים על גבי המזבח ועכשיו בטל? אמר לי, אם כן, לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות. הנה, שמים הלילה מסכת זבחים, מתחילים מנחות, בעזרת השם, נכון? אפשר בפירות. אמרו, פירות לא נאכל, שכבר בטלו ביקורים. אז פירות אחרים, נו, תביא איזשהו, אני יודע מה, אפרסמון, משהו, תביא מטורקיה, בסדר? פטור מאיזה. מים לא נשתה, שכבר בטל, ניסו לך מים. שתקו. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. ולהתאבל יותר מדי אי אפשר, למה? שהם גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בדכתיב וכו'. אז מה עושים? אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד ומשאר בו דבר מועט. וכמה? מה רב יוסף אמר על מה? מה פסיד הכלד הפתח? או אדם עושה סעודה, כל צריך לעשות סעודה, משאר דבר מועט. רבי יהושע מציע פה אפשרות של קיום האבל, של זיכרון של האבל של האבלות, אבל מבלי לפגוע במהלך החיים התקין. שזה לבוא על חשבון. מבחינת הפרושים אי אפשר. אי אפשר לאכול בשר, כי כל ריח של סטייק זה קודשים, או קודשי קודשים, קודשים קלים, לא משנה. וכל יין זה, מה זה יין? יין זה בבית המקדש. כל דבר מזכיר. אז הוא אומר, טוב, לא, לא, לא. דבר רבי יהושע מה עושה להם? אומר לא. רבי יהושע אומר, בוא נייצר פה, נהפוך את זה מפצע שוטט לצלקת. אתה נכנס הביתה? אחרי שאנחנו בנינו את הבית שלנו, בפתח תקווה, אז הסברתי לקבלן שצריך, עמה על עמה וכולי, אמרתי לו מפרון, ואז אמר, אני יודע, אני כן, מכיר, ואני אליך איזשהו כזה פורמט יפה, עם איתור, זה לא צריך מכוער, תביא תשליך את ה... ועושה איזה ימון מבריק וחלק, ואמרתי לו, לא צריך מכוער, תביא לי שנייה איזשהו איזמל, ואני אצליח אותו בפצעים, ושיהיה כאילו, אבל זה מכוער, אותו מעולה, התקבלת. אוקיי, זה כאילו, זה האירוע, זה לא סדר דקורטיבי, אתה נכנס הביתה, אתה אומר, מה זה? אתה רואה בית יפה, זה היה לדעתי, אבל התקבלת, זה העניין. ופה אני רוצה להיכנס לסיפור מופלא בספר מלאכים. דברים מבוססים על דברים שהרבנית דינה הורוביץ, שם יקום דמה, העלתה על הכתב, ממש תקופה קצרה אחרי הפיגוע בישיבת עתניאל בפרשת פקודי, ג' אדר ב', היה רצף מי שזוכר שגם ציר המתפללים מהשבועיים לפני, היה המון המון פיגועים בשפה שם בהר חברון, בפרשת פקודי נרצחה עם בעלה רב אלי, השם יקום דמו, שהיה רם בישיבת שווה חברון, וממש חודש לפני שנרצחה, העלתה את זה על הכתב, אחרי זה פרסמו את זה, חייתי בלוויה שלה כמובן, ובואו נראה, נקרא את הסיפור, הסיפור מוכר, קוראים אותו בהפטרת פרשת וירא, כמדומני, ונראה אותו בעיניים של התמודדות עם אובדן. ואישה אחת מנשמי הנביאים צעקה אל אלישה לאמור עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך ירא את אדוני, והנושה בא לקחת לשני ילדיו, לא לעבדים. ואומר אליה אלישה, מה יש לך? אגידי לי, מה יש לך בבית? ותאמר, אין לשפחתך חול בבית, כי מסוך שם. ואומר לכי, שאלי לך כלים מן החוץ, בית כל שכנייך. כלים ריקים, אל תמיתי. ובאת, וסגרת דלת בעדך ובת בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תעשי. התלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובת בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת, והיא כמות הכלים עוד דומה לבנה, הגישה אליי עוד כלי. ואומר אליה, אין עוד כלי. ויעמוד השמן. ותבוא ותגד לאיש האלוהי ואומר לכי, מחי את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחי בנותה. יש כאן אישה במצוקה. היא מבקשת עזרה ממי? מאיש האלוהים, מאלישע הנביא. חז"ל מלמדים אותנו שזה לא סתם אישה, אלא אשתו של עובדיה הנביא. אותו נביא שהחביא 100 נביאים במערה, בגלל הגזרות של איזבל. הנביא עובדיה בר מינה, השם יקום דמו כנראה, ואשתו במצוקה כפולה. לא רק שהרגו את בעלה, אלא אנשים באים לקחת את ילדיה לעבדים, כי אין להם כסף, אין לה כסף לשלם. ולכן מתוך המצוקה היא צועקת. היא לא סתם צועקת, היא לא מעלה פוסט בפייסבוק בתפוצת שכולם יראו, אלא זה צעקה מכוונת. היא צועקת למי? לאלישה. עכשיו אלישה נערך להושיע אותה. אבל הוא צריך פרטים, יש פה שאלות אינפורמטיביות. שאלה אחת. ואומר אליה אלישה, מה אעשה לך? הגידי לי מה יש לך בבית. למה אלישע שואל אותה, מה יש לך בבית? אנחנו למדנו ספר מלכים, לא פעם ולא פעמיים. אנחנו יודעים שאלישע, בצורה מאוד בולטת, יותר משאר הנביאים, הוא מלומד בניסים. בוא נאמר, גם אם אין לך בית, גם אם אנחנו תרשמי, זה המספר בלוטו. זה בקטנה מבחינתו, זה לא אירוע. אז למה אלישע, בשלחת תתנית, רגע, יש לך פיירקס? או הקוסות, זה מאיקאה? מה אתה רוצה? ופה קודם כל אנחנו לומדים שאלישע אומר דבר ראשון, הברכה שורה על יש, על משהו. זה לא מ-0 ל-100. קודם כל מה יש? הברכה שורה על הקיים, הברכה לא שורה על העין, אז תפסיקי להגיד לי מה אין. מה יש? נכון, אין בעל ואין כסף ויש חובה, מה יש? בוא תגידי מה יש. קודם כל, ואיפה יש? בבית. בבית. אצלך, לא אצל השכנים, לא בגמח, לא ביישוב ליד. מה יש אצלך בבית? הדרך למציאת הפתרון מתחילה אצלך. וכידוע, האוצר לא נמצא מתחת לגשר בווינה. זה אצלך. את צריכה להתחיל ממשהו בקטנה. אשרי הגפרור, אבל הגפרור שלך. את במצוקה? fair enough, הגיוני. אבל מה סטארט-אפ? מה הנקודה שאת מתחילה ממנה? בטוח יש לך משהו טוב. זה ההצעה של רבנו נחמן מברסלב, לכותב מורה תורה רשפ"ב, זה נקרא היום לרשפ"ב, כן? לדון לקו זכות, אפילו את עצמך איך אתה מרשפ"ב, תמצא בך נקודה טובה, ומתוך כך תתחיל מה שנקרא, אם יש עליו מלאך אחד, כן, מני אלף, דיון ילדת שחת, מזה תתחיל. אז אלישע מנה צריכה לרשפ"ב. צריכה למצוא משהו טוב, אל תישארי תקועה בבעיות. בעיות יש מכאן, חף זה השם. אבל ההדרכה זה לחפש את מה שיש, לא את מה שאין. ובכל אחד מאיתנו יש נקודות טובות. אולי רק נקודה וגם משהו, ממי אתה תתחיל? ואם מחפשים, אז מוצאים. לכן הוא שואל מה יש לך, ודגש על האש ובבית. לא מה את יכולה להשיג מהגמח או מהשכנים, מה שלך. היא אומרת לו, אין לי שפחת רק כל בבית, כי אם... אסוך שמן, אסוך שמן זה כלי מאוד מאוד קטן, אבל הרד"ק מביא מדרש מעניין על מה זה הכלי של השמן הזה. המדרש הוא בארמית, הבאתי פה בתרגום, 265 פעמים הייתה צובחת אשת עובדיה כך ולא שמעו לה, ולא ידע מה לעשות עד שהלכה לבית הקברות. זה תיאור קורע לב. הייתה מתפלשת בקברו של בעלה, והייתה צובחת ואומרת, אדוני, אדוני, איכן הבטחתך לי בשעה שחלית ומתת? כאשר אמרתי לך, למי אתה עוזב אותי בשני בניי? ואתה ענית לי שריבון העולמים יהיה ביטחוני. השיב עובדיה ואמר לה, לכי לאלישע, עם מעט השמן שנשאר אצלך ושיברכך בו. שאני, כשהחבאתי את מאה הנביאים וחיכלתי במערה בלחם ובמים, לא פסקה מנורת השמן להם לא ביום ולא בלילה, יזכיר הנביא דמיון לקדוש ברוך הוא, וישלם לכם מה שהלוותי. זה לא סתם שמן. זה גם לא שמן ממסיק, 1900, זה לא. מדובר פה בשמן של, שהבעל של העובדיה הנביא היה מדליק כדי שהנביאים יוכלו ללמוד תורה במערה. זה משהו קטן שנשאר ממסירות נפש של המנוח לטובת הכלל, לא לטובתו האישית. והיא חיפשה אצלה בפנים והיא מצאה נקודה של הטבה, הטבה אבל משמעותית, שהבעל שלה שמר את השמן בשביל להחיות את הנביאים, עד כאן זה השלב הראשון. כלומר, הפתרון והדרך להתקדמות מתחיל אצלי, בבית. נקודה קטנה. בוא נראה את ההדרכה השנייה של אלישע. ויאמר לכי, שאלי לך כלים מן החוץ מאת כל שכנייך, כלים ריקים אל תמיתי. פה זה קצת הפוך. עד עכשיו אמרנו, את בפנים. עכשיו זה הכוח של ההתחברות. את לא צריכה למצוא פתרונות להכל לבד. את לא יכולה גם לבד. למה? כי את לבד. את צריכה להיפתח ולדעת לבקש עזרה. זה מאוד מאוד קשה. את צריכה ללמוד את זה. מן החוץ מת כל שכנייך. לא רק מהשכן מימין, מכל השכנים. יש אנשים שאוהבים אותך, יש אנשים שישמחו לעזור לך, יש משפחה מורחבת, יש קהילה, יש יותר מזה. לא הכל עלייך. נכון, השלב הראשוני זה אצלך. אבל כדאי ורצוי גם לבקש עזרה. כלים ריקים זה ביטוי לענווה. אל תבואי מלאה. צריכה להביא כלים ריקים. כן, זה מה שיש לי. יש לי רק את הכלי, לא מעבר לזה. ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך. פה, בלימוד שלנו, קצת הסתפקנו מה העניין הזה של סגירת הדלת. הולך להתרחש כאן נס גדול ועצום. נס תנכי, כן? לא סתם. זה אירוע מדהים, אבל באיזה אופן הנס יקרה? מה הנסיבות? מה ההומאוסטזיס שצריך, הנישה שבה הנס הזה יכול להתחולל ולגדול ולהיות במציאות? תקרי את הדלת. שמו עם מן העין. לא בפייסבוק לייב, לא בהקלטות, ואחרי זה לא תהיה לסרט יהודי. תסגרי את הדלת, תסגרי את התריסים, תנעלי הכל, את לא צריכה להראות לכולם, את לא צריכה לפרסם את זה, למכור זכויות לרעיון, לא. את בעלת הבית, ואת צריכה לדעת מתי לצאת לבקש עזרה, ומתי לדעת לסגור את הדלת. למרות שיש פה נס גדול, עדיף שהנס יהיה בפנים, סמוי מן העין, בצנעה. אז למדנו עד עכשיו שלוש יסודות, שלושה יסודות חשובים מאוד. אחד, מה יש לך בבית? ההטבה היא בפנים, יש לך, אפילו קטן, זה אצלך בפנים. נקודה השנייה, לא להתבייש, שאלי לך כלים מן החוץ. קודם כל בבית, אבל אחרי זה תהיה חוצה. דבר השלישי, וסגרת את הדלת בעדך ובעד בנייך. עכשיו בואו נתבונן בנס. ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תסיר. השמן שופע מאלה, מה אתך לעשות? רק לזוז. רק לזוז. כלומר, אם הכלי הריק, יבוא השפע, זו הענווה. את הכלי הריק הוא זה שממשיך, כדי שלא יהיה כלים, ייפסק. ותלך מאיתו, ותסגור הדלת, בעדה ובת בניה, הם מגישים אליה, והיא מוצקת. יש פה נקודה נוספת. מה הנקודה פה? שיתוף פעולה משפחתי. אתם ביחד. עשייה. לא לשקוע בי, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי. עשייה, איזה עשייה? עשייה שכל בני הבית שותפים אליה. קדימה, איך אומר פה? בעדה ובת בניה, הם מגישים אליה, יש פה צוות, אתם הופכים להיות צוות. אתם צוות ביחד שעובדים, כי את לא יכולה לעשות את זה לבד. השפע הזה, הנס, הוא מחייב שיתוף פעולה, ולא סתם שיתוף פעולה, שיתוף פעולה משפחתי. פותח סוגריים, סוגר סוגריים, שיתוף פעולה משפחתי זה לא דבר כזה. כל אחד חווה את הכאב אחרת, וצריך, וזו חוכמה שהיא קשה מאוד, היא לא פשוטה בכלל, לדעת לייצר את השיתוף פעולה המשפחתי, שכל אחד יודע מה החלק שלו, והוא מבין שאנחנו ביחד בעניין הזה. אז היא מזיזה, יש פה בית של תנועה, דיברנו על זה בלימוד שלנו, שהוא מעודד אותה למה? לעשייה, תעשי, תהיי פרטית, תהיי בעשייה, שלא תשקיע עכשיו במחשבות. אל תשקיע עכשיו במחשבות, הייתי עושה ככה, הייתי עושה ככה, מה יגידו בפאנל הזה, מה יגידו לא. תקבעי תוכנית פעולה בענווה, בצניעות, שתפי את השכנים שיעזרו לך וקדימה. והיא קימנות הכלים, ואת אומר לבנה, גיש אליי עוד כלי. והיא אומר אליה, אמא לי, אין עוד כלי. ויעמוד השמן. באותו רגע שאין עוד כלי נגמר השפע, אבל פה לא מסתיים הסיפור. היא לא יודעת מה לעשות עם השמן. היא באה לאיש האלוהים הפעם על תקן היועץ הכלכלי. ותבוא ותגיד לאיש האלוהים, ואומר, לכי מחי את השמן ושמית נשיח, את הולכת לכי בנותר. אומר רש"י, מקור י"א, באת ליטול עצה אם למכור, אם להמתין עד ש... עד שיוקר. אני לא יודע, מה קורה עם הנסדק? מה עם מדד המאה? אני לא יודע, אולי עדיף לחכות שהביטקוין יעלה טיפה יותר, היא לא מבינה בהשקעות, מה... אולי השמן יעלה, אולי... אני לא יודעת. אומר לה אלישה, אל תחכי. אל תיכנסי למחשבות ספקולטיביות, שעוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה, כשאנחנו נתחשב למעפילים. מה זה מה יש? היה רופא, זה לא מכנס. חכה. עכשיו תעשי. עכשיו. אל תחכי שהדרך תתבהר, כי לא תתבהר. אל תחכי שהרעיון יהיה מוגמר. עכשיו תעשי. צריך כסף עכשיו, אז קדימה. זה לא הזמן לשקוע במחשבות, עכשיו תעשי. גם בפרשנים מסבירים שבאמת על הכסף באמת, עד שארית חייה וכו', ולחיות מתים, לא, אני מסכם פה. קראנו פה סיפור קצר, סיפור שאתם מכירים, קוראים אותו לפחות פעם בשנה. שבעה פסוקים. אבל אפשר ללמוד זה הרבה. יש מצוקות, יש אובדן גדול, יש חלל שמשווע, שמשווע לישועה, למילוי, לתקווה. קודם כל תתחיל בעצמך מבפנים, תמצא את הנקודה הטובה. צריך, רצוי, כדאי לעזר בשכנים, ועם זאת צריך לדעת מתי לסגור את הדלת. עכשיו, תכנסו את מכאן, כינוס קודקודים, עכשיו, תא גרעני משפחתי. אי אפשר שכל שבת יהיה עונג שבת וכל שבת למלכה, צריכים את הזמן של הבית שקט. כי שבעה למשל זה הדבר הכי הפוך מבית שקט, הדלת לא סגורה, נכנסים, יוצאים, יוצאים. מנהג של אמי, היקרה והאהובה, זה להביא את השניצלים את העוגה ביום השמיני. כי יש אינפלציה בכל השבעה, למה נקרא שמה שבעה, שכל אחד כל עבל מעלה שבעה קילו, זה שמחמירים עד השלושים, לא משנה, כל אחד לפעום דרגה דילי. אבל כן, לא, זה לא בדיחה, זה מעשה שהיה. מעשי שבכל יום, לא רוצה לומר וכולי. אבל תסגור את הדלת, לעבוד בשיתוף פעולה משפחתי, לבחור בעשייה, ולא להיכנס לספקולציות, נעשה ככה, נעשה ככה, פשוט לקום ולעשות. ופה עכשיו אני רוצה קצת להתחבר, מה שנקרא לתאריך, ועוד עצה אחרונה, עוד שתי עצות אחרונות. שזה פחות, הוכוונתם בשאלות. צריך לדעת שכאשר אנו חווים אובדן, וזה לא משנה אם זה על קידוש השם או בעקבות מחלה, זה לא משנה כרגע למה. לא מדובר רק באובדן פרטי, ולא מדובר רק באובדן לאומי, מדובר גם באובדן עבור הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא כואב, גם לא קשה. את המקור הבא אני לא הכרתי עד הפיגוע בישיבה, שהייתי בשיעור א', כל הבלגן שהיה שבעצם חדרו מחבלים תוך כדי הריקודים בין המרק למנה העיקרית והתחילו אש מתוך המטבח לחדר אוכל וכולם ברחו והתפזרו ואחרי הרבה מאוד זמן כולם התכנסו בבית של ראש הישיבה הרב רען, חדר שיעורים שלו ואז הרב בני שהסתער פנימה ופרץ לתוך המטבח אחרי שהצבא שם קצת ברחו וסרבו לפרוץ פנימה קרא לרב רען ובעצם התקן אותו מה התוצאות הקשות של האירוע ולפני שהוא סיפר לכל התלמידים את מי נהרג, אז הוא פתוח כמו מסכת חגיגה וככה הכיר בכל י"ב. זה פעם ראשונה שמעתי את הגמרא, אז לא הכרתי את הקודם. אם לא תשמעו במסתרים תבכי נפשי מפני גבה. אמר רב שמואל בר איניה, משמי דרב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא מסתרים שמו. מה מפני גבה? אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותן של ישראל שניתנה מהם וניתנה לנוכרים. רבי שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותן של מלכות שמיים, מי כבכייה כמי קדוש ברוך הוא? מה, קדוש ברוך הוא בוכה? ואמר רב פאפה, אין הציבות קדוש ברוך הוא, שאמר, הוד והדר לפניו, עוד אחד במקומו. לוקשיה, אבי בתי גבי, אבי בתי ברי. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא בוכה. אבל הוא בוכה במסתרים. הגברים בוכים בלילה, אבל ישמע קולם, אבל הוא בוכה במסתרים. וגם בספרי, בפרשת דברים, בקור י"ג, חי בן שמת משה, היה יהושע בוכה ומצעק ומתאבל עליו. יש תורה מזעזעת, נשון זעזוע, ומדהימה, נשון תדהמה, שהרבי מלווה בצרותו מגנה עלינו, דרש בחטא באדר תפשיל מם בית. למה אני זוכר את זה? כי היום הולדת של אבא שלי זה תפשיל מם בית, זה לא תפשיל מם בית, אבל בחטא באדר, תמיד שולח לו. יצא שיצא שבת בחטא, והוא אומר, מתונים מה זה חטא באדר? זה היום הכי נוראי בחיים של מוישה רבנו. בזין באדר מה קרה אתמול? מוישה רבנו הסתלק. ובחטא באדר יהושע מבין שהוא לבד, צריך ללכת, לחצות את הירדן, להיכנס לארץ, ואין לו את הפריבילגיה להתאבד, צריך להמשיך וללכת. זה התורה של הרבי, תורה, מי שתראה הרבי פנים, תורה מופלאה. וכך מתאר המדרש, ספרי. והיה אומר יהושע, אבי אבי, רבי רבי, אבי שגילני רבי שעמדני תורה, והם מתאבל אבימים רבים, התורה הקדוש ברוך הוא ליהושע, יהושע, חלף. עד כמה אתה מתאבל והולך? וכי לך בלבד מת משה? מה, אתה בן יחיד? אבל הוא לא מת, אלא לי. שמיום שמת אבל גדול הוא לפניי, שנאמר, ויקרא אדוני אלוהים ביום ההוא לבכי במספד. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא כמה שהוא כואב את האובדן של משה. הבן אדם שהיה איש האלוהים, הכי קרוב אליו, נאמן ביתו, פל פי הדבר בור על החידות. בכל זאת הוא ממשיך להתנהג, להנהיג את עולמו ברחמים. נסיים בדברים המרגשים של הרב שטיינזלץ שהביא הרביול בספר שלו הנפלא, ודווקא מה שנקרא היום מסוגל, היו יום הכגרים, יום של, של זיכרון של קדושים, זה מסוגל, וככה הוא כותב. ידעתי של הרב הדין גם היה חבר טוב שנהרג, אריה טוויג, שם יקום דמו, שנפל בסיני במלחמת יום כיפור. פעם שרה, אשת הרב שטיינזלץ, סיפרה ליונת ולי על הקרבה הגדולה בין השניים. מאז שנהרג אמרה, הדין לא צוחק. לפני כן הוא ידע להתגלגל מצחוק. מאז הוא מחייך, אז זה כבר לא אותו צחוק. ועומתה, הרב הדין אף פעם לא סיפר לנו על אריה. אני ממש רציתי לשאול איך הוא מתמודד ומה שלא לומר, אבל התביישתי. בכל זאת יום אחד באיזו נסיעה שבה הקפצתי אותו, העזתי ושאלתי, הרב, גם לך נהרג חבר. מה אתה עושה עם זה? לאן לקחת את הזעזוע והכאב? הרב הדין דיבר קצרות, היה ניכר שלא נוח לו לעסוק בזה. הוא השאיר מבט לאיזו נקודה עלומה במרחב, אמר בערך כך. אנשים שמתו על קידוש השם עולים לעולם עליון מאוד, אבל בכל זאת יש דברים שאפשר לעשות רק בעולם הזה. ואת זה הם לא יכולים לעשות. אנחנו שמצויים כאן בעולם שהוא נמוך מאוד, וגם גבוה מאוד, יכולים להשלים את מה שהחסירו. לא רוצים של זה טקסי הנצחה ומבנים לזכרם. פשוט, שאתה עושה מעשה טוב, מגדל את הילדים שלך, עושה מצווה ומתפלל, תעשה את זה גם בשמם, תעשה את זה מכוחם. כל אדם מגלה פן מסוים של השכינה בעולם, ועכשיו כשהם לא יכולים לעשות זאת, אנחנו צריכים לעשות את זה עבורם. זהו זה, הוא לא רצה לדבר על זה יותר. ופעם אחרת, בשיחה ביום הזיכרון, הוא השלים עוד קצת את התמונה וכך אמר, את הזעזוע על מות קדושים אי אפשר לטשטש. אבל על הדכדוך, על הדכדוך צריך להתגבר. הזעזוע יכול להוביל גם לעשיית מעשים טובים והוספת חיים, ולשם ראוי לנתב אותו. אני מתפלל כל ערב בערבית, אנחנו נתפלל עוד מעט, אסם נשנו בחיים. זה כאילו שהוא, רואים את זה בצורה רנדומלית, בכוח האינרציה. אבל אסם נשנו בחיים, שנשים את עצמנו בחיים. וכפי שאמרתי בהתחלה, זה ככה קובץ מקורות, ככה הצלתי לאסוף על עצמי ולעבד עם עצמי, ואני כל פעם רואה מחדש כמה זה רלוונטי, אבל זה לא מחייב. אבל יש פה הרבה עקרונות יסוד, אני בטוח שכל אחד פה תוך כדי השוק קצת השליך למצבים שהוא היה בהם, מצבים שהוא מכיר, איך אנחנו מיישמים ומופיעים אותם, ובסופו של דבר זה התמודדות. אין תרופת פלא, ואין שום איזשהו נסיוב שתעשה את זה, וכל הישועות, זה לא עובד ככה. שם המשחק זה להתמודד, ולהתמודד, ומישהו בוחר בדרך של יעקב אבינו, וזכותו המלאה, ואין מה לבוא בטענות, מישהו מתנהל כמו אהרון, וזכותו המלאה, ומישהו מורה כמו הרב סולובייצ'יק א', אבל הולך לקבר של אשתו, הכל לגיטימי, אבל המטרה היא בעצם לראות איך אנחנו צומחים וגדלים, מה שנקרא, שם נפשנו בחיים, אני מקווה שיותר לא צריך להתמודד עם דברים כאלה, להערכתי, הערכה של קמן, כן התמודד, אבל יכול להיות שאני בהחלט בקונספציה, אני מקווה, אני לא יודע, בעזרת השם, שנזכה ושנחיה.